אנחנו נמשיך היום בנושאי רגשות. המיקוד יהיה רגשות בפגישות. ברור שצריכים להתחיל עם איזשהו שיחה יותר רחבה על המקום בכלל של רגשות ואיך הם עובדים. נתחיל עם הנחת יסוד שאם הקדוש ברוך הוא נתן לנו רגשות, הם טובים ויש להם מקום, וכמו כל דבר, אז הרעיון שלנו, החובה שלנו ללמוד עליהם ולהשתמש ברגשות בצורה הנכונה. אז אם כן, אנחנו נדבר על רגשות מהפן של שימוש ואפיונים של רגשות. אז בוא נתחיל עם אולי אפיון כמעט מרכזי, שרגשות במהותם הם תגובות. תגובות. רגש הוא בעצם איזשהו, הוא יוצא ממפגש עם משהו. אז אמנם יש נטיות של הנפש, יש אדם שהחיוך בא כמעט אוטומטי, ויש מי שההפך בא אוטומטי. אבל מבחינת, לא מבחינת נטיות הנפש, אלא מבחינת רגש, רגש בא אחרי מפגש עם משהו. ולהגדיר את זה עוד יותר אולי, זה מפגש של משהו בי עם משהו בחוץ. ואני אנסה להסביר. ואני רוצה להסביר את זה בדרך סיפור. אני רוצה להחזיר אתכם לכיתה י' בערך. ובוא נגיד שאתם עם החברה ומישהו נכנס, מישהו חדש נכנס לכיתה, עבר לגור אצלכם, נכנס לכיתה ומיד סלידה. אתה פשוט לא סובל אותו. לא, לא, בן אדם. עכשיו, יש רגש שמתעורר. עכשיו, מה שאנחנו בעצם אומרים, שהרגש הוא תגובה למשהו, ועלינו להעביר את הרגשות לשכל לבדיקה. כי מה קורה אם אני מתחיל להרגיש סלידה, ואני עושה את הדבר המוזר הזה, אני חושב על זה, ואני מעלה את זה לשכל, ואז אני אומר לעצמי, למה אני, מה הדבר הזה? אני לא כזה בן אדם שבקלות. ואתה אומר, וואה, הוא כבר בכיתה איזשהו חודש, ובן אדם הזה, זה סטייל אני לא אוהב. כזה נצלן, הוא כבר קופץ מחבר לחבר, מחפש דרך לעלות, הוא כזה אדם שלא אמיתי, מידות כאלו זה לא הטעם שלי. אז מה בעצם אני מסיק? שהתחושה הזאת באה מתוך איזשהו מקום אצלי שמה? אני מכבד. זה בא במקום בנפש של ערכים של אמת, יושר, חברות אמיתית. והבחור הזה, כאשר אני פוגש את ההתנהגות שלו, ואני רואה את הצפיות, מה מתעוררת אצלי? את התחושה של סלידה, אני אומר לסלידה תודה, אני עכשיו מבין מה קורה אצלי, ואני יכול לפעול בהתאם. אבל מה קורה כאשר אני מתחיל להתבונן, ואני אומר לעצמי, וופה, הבחור הזה הוא ממש על הכיפק. יש לו כזה אישיות איזי איזי, כולם אוהבים אותו. הוא מתחיל לעלות מבחינת המעמד שלו בכיתה, ויש לו שתי מינוסים גדולים, יש לו קצת חריזמה שאין לי, והדבר הגרוע ביותר שהוא יותר חכם ממני. אופה, מה גיליתי? מאיפה הסלידה הזאת באה? ממקום אחר בנפש. אני מגלה שיש לי טיפה קינה, נכון? אז מה לומדים מהדוגמה? שהרגשות באים מתוך מפגש של משהו בי עם משהו בחוץ. עכשיו, לפעמים זה לא בחוץ, לפעמים זה יכול להיות מחשבה שאני מייצר, אבל לצורך הפשטה זה, לעשות את זה יותר פשוט, אני משתמש בדוגמה שדבר בחוץ. אבל מה שזה אומר, שכאשר יש לי רגש, אני אמור קודם כל להיות ער לרגשות. ואז הם בעצם קומוניקציה, זה תקשורת. המקום הראשון של רגש זה תקשורת ביני ובין עצמי. ולכן אדם שלא ער לרגשות שלו, במידה מסוימת הוא חרש, הוא לא לגמרי, אבל חסר לו איזושהי הבנה עמוקה לגבי עצמו. הדבר הזה חבל. אז לכן הדבר הראשון, מקום של רגש לחוש, ובית להעביר את זה לשכל לאיזושהי הבחנה, מה אני לומד על עצמי, על הסביבה, מהאינפורמציה, התקשורת, שהרגש הוא בעצם מביא אותו. אפיון שני, רגש לא קיים סתם בפנים. כל רגש מציע או דורש פעולה. אני מרגיש שאני אוהב אותה, בא לי לחבק. אני שונא אותו, אני רוצה איזשהו שינוי בפנים שלו. בא לי, אני מפחד, מחפש את הדלת לברוח. אומר הרמב״ם, כוח מתעורר, כוח שדוחף. לרגש יש הרבה כוח להוביל מהלך של עשייה. אוקיי? אז אם כן, אנחנו רואים עוד סיבה מכריע, למה הרגש צריך להגיע לשכל? כי הרגש לא סתם קיים, יושב בשקט, מצביע ואומר, אז תקשיב לי. הרגש יכול לבוא עם איזשהו צונמי, הוא יכול לשטוף אותך באיזשהו רצון לעשות, אבל זה הרגש, כי אתה שונא אותו, אוהב אותו. איפה אמור להיות המקום שאתה נותן אישור לפעולה הזאת? זה ודאי שצריך להיות פה. בא לי לאכול, מה ההכשר? בא לי לחבק, מי היא? בא לי לתת בוקס, מתאים או לא מתאים? בא לי לברוח, האם זה הדבר שצריכים לעשות? זאת אומרת, מה שעושה את הרגש די מורכב, שהוא דוחף אותך. וברור שאם לא ברור לי, אם אני לא הבאתי את הרגש הזה למודעות, לא הבאתי את זה לשכל, אז אני מוצא את עצמי פתאום נדחף בכל מיני כיוונים, ואני אפילו לא מבין למה, אבל בא לי ל... והבא לי זה בעצם סימן שאני לא משתלט. זה הרגשות משתלטים. וברור שמקום ההחלטה בעשייה חייב להיות השכל. אני צריך להחליט אם זה נכון, מתאים, ערכי, קשר, לא יודע. זה פה, לא פה. אז עוד פעם, אני לא אומר מה שאני אומר כדי לפסול את ההצעה. יכול להיות שההצעה של הרגש הוא ממש בול, אבל יכול להיות מחר, או יכול להיות פחות, או יותר. כי יש עוד ערכים, עוד רגשות. המכונה הזאת שנקרא אדם, זה די מורכב, זה לא ללחוץ על כפתור ולנסוע. זה לשבת עם ההגה ולבדוק את כל הכפתורים, ואז להחליט אחרי שיקול דת. דבר ראשון, רגש זה תגובה. דבר שני, רגש הוא דוחף לפעולה. שני הדברים מביאים אותנו רגש לחוש. אבל פה אנחנו מגיעים לאפיון עוד יותר שמח. לרגש יש איזשהו חוליה על ידו, שהרגש שולח לשכל, ולוקח אותו, הוא מנסה לקחת אותו בין ערובה, השכל של שיקול, ומה הוא מכניס במקום? רעיונות שמצדיקים גם את הרגש, וגם את הפעולה שהרגש דורש. זאת אומרת, איך אנחנו קוראים לרעיונות האלו? תירוצים. רציונליזציה. זאת אומרת, אני, זה השכל ברשות הרגש. ודאי שהרבצתי לה, אבל היא שרפה את האוכל. באותו רגע, זה משכנע אותו. כי היכולת לשפוט ברגע שהרגש משתלט, איך אומרים בצבא? השכל חוץ לגדר. אתה לא יכול לשבות כאשר הרגש בשיא העוצמה. כי יש את החוליה הזאת שמנסה איכשהו לתות את הקו כדי שהרגש יקבל לגיטימציה. והוא די משכנע, אם אני לא ער, כי הוא משתמש בדרך כלל בשיטה שמה שאני קורא האמת של חזיר. מה זה אמת של חזיר? למה החזיר כל כך אהוב עלינו? סתם שהוא, בוא נגיד, משקל, לא, שהוא מסתובב בבוץ, לא. יש לו איזושהי תכונה מאוד נפלאה, נכון? חזיר הוא לא בדיוק כשר. אבל מה הוא עושה? הוא מושיט את הרגל, אומר, תסתכל. מה יש פה? שסע. יפה? זאת אומרת, זה חצי אמת. ואם אני לא ער, ואני מאוד רעב, אני אסתפק בזה. כי אני רץ. ולכן, אם אני לא בודק אם הוא מעלה גרה, אני גמרתי את הסנדוויץ' עד שמישהו אומר, גבלת, אבל תבדוק. אבל, לא, אבל בדקתי. אבל בדקתי ברפרוף. זה מה שקורה לשכל כאשר הרגש משתלט. החוליה הזאת, כאשר הוא מכניס תירוצים, כמעט תמיד התירוצים הם חצאי אמת. היא שרפה את האוכל. ואתה יודע מה? זה ממש מרגיז. ואני אמרתי לה, ואני 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 ואני, אבל יש איזשהו נתק בין התירוץ הזה והבוקס שאני נתתי לה. כי זה מה שהרגש עושה, הוא לא נותן לי חשיבה רגילה רגועה. אבל אני בדרך כלל, אם אני לא שולט, אם זה לא בשכל, אני מתרץ את זה. ואני אוחז בשסע, ואני מתנגד בתוקף לבדוק אם הוא מעלה גרה. ואז ודאי ששתי אנשים שכועסים אין שום דרך שיהיה תקשורת, כי עם עצמו אין לו תקשורת תקינה. שיהיה לו תקשורת איתי, הוא אוחז באמת שלו, והוא לא פתוח לשיקול דת, שהוא בעצם היסוד של הבן אדם שאנחנו אמורים להיות. אז אם כן, אנחנו צריכים את השכל לשלושה תפקידים מול הרגש. התפקיד הראשון, להכיר את עצמי ולתת דין אם אני מסכים עם הרגש, אם אני רוצה שהרגש הזה יתבטא, אם זה מבטא את הערכים שלי, אם זה בא ממקום שאני מכבד בי, ואם לא, מה עליי לעשות? ויש על מה לעשות. והדבר השני, לבדוק מאוד מאוד בקפטנות מה הפעולה שהרגש דורש ממני, ואם זה נכון, ומתי, ואיך, ואולי, וחצי, ו... ודבר שלישי, לבדוק טוב טוב עם התירוצים, עם השכל המיוחד שמלווה את הרגש, אם זה אכן מתאים לי או לא. עכשיו, שלושה האפיונים האלו הם אפיונים שקורים, זאת אומרת, זה מה שקורה עם הרגש, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד, וברור שהתגובה הלא נכונה היא לחנוק את הרגש. הרגש זה בן אדם, זה האנטנות שלו, ככה הוא פוגש את העולם, זה ממלא אותו, זה עושה אותו רגיש ומבין, ואני לא מדבר חס ושלום על בן אדם שהופך את עצמו להיות רובוט, אבל אדם שלא עובר את התהליכים האלו, משאיר את עצמו כבהמה, כי זה בא מה, זאת אומרת, הוא, מה שיש בו הוא עושה, כי בא לו. המונח של בא לו הוא בעצם מונח של בהמה, שהנטיות והרגשות שולטים, ומה שבא לו הוא עושה, אלא אם כן מקבל מכות פה שם, אז עוצר את עצמו, אבל הרמה הנפלאה של בן אדם, זה לוקח את הצד הבהמי, הטבעי, הנפלא, הרגשות, אבל הוא מעביר אותיו למקום של שיפוט, כדי שהמהלך שהוא מחליט עליו, הוא מהלך שמסתדר עם הערכים שלו, ועם עם השאיפות שלו, וכו' וכו'. עכשיו, איך הדבר הזה קשור לפגישות? ודאי שהנושא הזה אנחנו רק נוגעים בקצה המזלג, אפשר להרחיב הרבה, אבל כן, בבקשה.
בעצם
כן, ובוודאי שהם גם צודקים.
מה שהרב אומר, כאילו, זה שהשכל, מה שהרב כזה הגביר, השכל צריך לשלוט על הרגש כל הזמן,
סורן. אני לא אוהב את המילה שליטה. הוא צריך להיות הבעל הבית הכללי. צריך להיות בעל הבית, צריך להיות מוביל. והמוביל צריך להתבטא באופן עקרוני בהחלטות. וחנה היא מדברת על ליבה. תסתכלו שם בעינייה. כאשר הרב מגדיר את התחום של שכל והתחום של רגש. בעצם אומר הרב, חנה מדברת, דיבור זה ביטוי של שכל. קודם כל היא מדברת, היא מסדרת את הראש, היא מגדירה את העולם בצורה המתאימה, ערכים ברורים, מגמות ברורות, שאיפות, הכל ברור לה. אבל היא מדברת על ליבה, ברגע שיש לנו את ההגדרות הנכונות והבניין הוא ברור, אז אתה משחרר את הרגש. ושם אפשר להגיע רחוק רחוק. החסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. איזה עומק רגשי, רוחני הם הגיעו אליו. אבל הם ידעו מתי סוף זמן קריאת שמע, והם הגיעו שעה לפני, והם ידעו בדיוק מה לעשות. השכל הוא בעצם סידר את כל המשחק. אחר כך אפשר לשחרר את הרגש כמעט עד השמיים, כל עוד שוב, אני לא אוהב את המילה שליטה, כי זה כאילו מאוד מכני, זה כאילו אתה רוכב על סוס והמושכות בידיים, זה הרבה יותר אנושי ונפלא. אבל האנושי ונפלא אסור שהוא יטשטש את העיקרון, שכל מה שאתה עושה, אתה אמור לתת דין וחשבון לעצמך. עכשיו, זה לא אומר שכל דקה אתה מסתובב ככה, אבל זה אומר שעל גדול אתה מוביל מהלך. ואם אני נותן לרגש שלי להוביל מהלכים בלי השכחה, הכוונה, בדיקה, אני עלול להגיע למקומות לא יפים. עכשיו, יש חברה שהקושי שלהם זה למצוא את האיזון, כי הדבר הזה גדול, והוא הכל, ככה, והוא אפילו התרגל לסגור את הרגשות, ופתאום הוא פוגש בחורה, ושואל אותו איך הוא מרגיש, שזה, מזג אוויר היה יפה. לא, 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 הבחורה. הבחורה ממש היה נפלא. מה זה נפלא? לא יודע. היה לי טוב. מה זה אתה לי טוב? לא יודע. היה לי... אין לו. זאת אומרת, מה זה אין לו? או... שהקדוש ברוך הוא לא בירך אותו בקלות עם יצירה רגשית, או לפעמים אני פגשתי חבר'ה שהבוכתה של רגשות הייתה כל כך גדולה, שהוא נפל פעם אחרי פעם אחרי פעם, סגר, ואם סוגרים רגשות, בדרך כלל סוגרים את המיין, את המרכזי, קשה לסגור רגש מסוים, אחר כך אפשר לפעמים, ואם אני סוגר אותו, או בגלל שקיבלתי מכה כל כך גדולה שאמרתי, וואה, הדבר הזה לא קל לי, אז לפעמים יש חלודה. ואז העבודה שלו לאט לאט, לא בחיפזון, ללמוד לפתוח, לבדוק, ולתת איזושהי יציאה של רגשות, וללמוד את העסק. ויש חבר'ה שבדיוק להפך ההתמודדות שלהם, שהקדוש ברוך הוא נתן להם הכל וואו. הכל וואו, ותחושה של גבולות הכוונות, ערכים, להגיד לעצמו לא, זה דבר נורא מאוד, זה נורא. על זה נאמר, מותר האדם מן הבהמה, עין. אין. היכולת להגיד לא, זה בעצם מה שמבדיל בינינו. אז הלא בדרך כלל בא על בסיס שהרגש, או נטייה, או בידה רעה, שדוחף אותנו לעשות משהו שפה למדנו, הדבר הזה לא יעבור, אסור לנו. אז זה המעבר. אז לכל אדם יש את המקום שלו, ואנחנו מחפשים דרך שהמכונה תעבוד בצורה מתאימה לנו, וודאי שזה שונה אצל כל אדם. כן? שאלות או הערות בינתיים? אוקיי, בוא נעביר את זה, כן, בבקשה.
איך אפשר בפועל לפתוח
ולבדוק? מה?
איך אפשר בפועל
לבדוק או לפתוח? איך אפשר להביא קצת גריז ו... אז יש דרכים, יש דרכים שונות. אחד הדרכים היא תשומת לב. בלי להיכנס לזה לעומק. אדם יכול, המציאות, יש רעיון יפה. מה זה מציאות? זה מה שמצאתי. המציאות כוללת את הכל, אבל המציאות שלך, אלו הם הדברים שאתה החלטת להתמקד. אז אני משתמש במילה ההחלטה, הרבה פעמים ההחלטה היא טבעית ולא רצוני, אבל כדאי לנו להרחיב את המקום של מודעות ורצון. אדם שהרגש שלו לא מספיק מפותח לדעתו, ואני לא הייתי נותן לאף אחד להגיד לך כן או לא, זאת אומרת אפשר לקבל ייעוץ, אבל בסופו של דבר שהייעוץ יחכה לאישור שלך, כי זה החיים שלך. אם אתה מחליט שאתה מעוניין להרחיב את מקום הרגש, אז זה כולל בין היתר כרעיון אחד מיקוד בדבר הזה, לתת יותר נופך לרגשות, וזה לעצור פעם ב, ולשאול את עצמך מה אתה מרגיש. ואו, אם זה קשה כי לא התרגלתי להרגיש, לשאול לעצמך רשימה של רגשות, ולעבור עליהם. וכאשר אתה אומר אהבה, לנסות למצוא את זה בנפש, ולהתמקד שתי דקות או שתי שניות, ולנסות להוציא את זה. זאת אומרת, זה קצת מכני, אבל זה כאילו בזה שאתה מתמקד בדבר, אתה נותן לו מקום. אני חוזר לחסידים ראשונים. השעה הייתה מה? בעצם למלא את הדבר הקטן הזה, שנקרא המוח שלהם, השכל שלהם, הנפש שלהם, עם ציורים, דמיונות, רגשות, ואז התפילה, כאשר הם התפללו, הם התפללו בהקשר למה שהם חשבו עליו. זה יושב להם. אז לכן אפשר ללכת כעצה שלופה על מיקוד. למצוא זמן שאדם יושב, אולי כותב לעצמו רגשות, אפשר למצוא רשימות, ולנסות להוציא אותם. אוקיי. כן. זו שאלה מעניינת. בדרך כלל אפשר להגיע לחבר או יועץ או רב או מישהו שמתמצא בזה, אולי אפילו אישה, שאפשר לשאול איפה בחיים שלך הרגשת את זה. ואפשר להתחיל עם הדברים הפשוטים. הרגשתי פחד, הרגשתי תסכול, הרגשתי אהבה, הרגשתי רצון, שאיפות, וכל מיני דברים, ובכוונה להתמקד. ולאט לאט, כולם חיים באותה שכונה במוח, אז זה כאילו חבר איתלי, זה מתחילים לפעמים, שוב, זה לא פתרון בית ספר, כל אדם עם הדרך שלו, אבל זה עבודה בעצם למי שחושב שזה לא יזיק לו, יש שתי סיבות טובות לעשות את זה. קודם כל, המין השני מתברך עם הדבר הזה, וחיבור סביב הדבר הזה הוא טוב. אם היא מגיעה עם הרבה ואני מגיע עם אין, אז לפעמים זה לא נעים לא לה ולא לי. אז כדאי שיהיה לי גם כן. ובית, כמו שאנחנו אמרנו, האינפורמציה הזאת של מי אני, הרבה פעמים נובע נובעת מהרגשות. אדם שלא בכלל לא מרגיש, אז אני לפעמים אומר, זה כמו אדם שיושב באוטו, ידיים על ההגה ופול גז, ועוצם עיניים, כי הוא פשוט לא, הוא מנווט לפי רק זה, ואז חסר לו המון. עכשיו, כן, בבקשה.
יש מקום של הוצאת הרגשות גם לפני שבן אדם, בצורה גדולה, אני מדבר, לא בצורה קטנה, או בצורה גדולה, נגיד גם כלפי השני, לפני שבן אדם מחליט, או לפני שבן אדם יודע בבירור שהוא נגיד עומד להתחתן עם הבחורה הזאת, כי בעצם לפני זה, כל התהליך הוא, במידת מה, הוא תהליך של בירור, זה תהליך שכלי, אז מה המקום של הרגש בעצם בכל התהליך הזה?
התהליך של זו שאלה מצוינת. המקום של של רגש בתהליך זה אינפורמציה. זה כמה דברים. קודם כל, אני צריך לדעת אם אני נמשך אליה. אם זה, אם טוב לי איתה. זאת אומרת, יש חברה שאני מכיר, וזה לאורך השנים, שנכנסים ואומרים, הרשימה מדויקת, כזה משעמם. אז אם אני הייתי הולך על הרשימה, הוא כבר סובל 4 שנים בנישואין, כי אין קליק. זאת אומרת, הרגש הולך לכיוון אחר. יש משהו שם, מבחינת אינפורמציה, מבחינת התאמה, שזה בעצם המטרה של, זה, של, של, של רגש. זה בעצם אומר לי מי אני. אז זה חלק. אבל יש דברים שהדבר הזה מפספס, הוא קר. הוא לא אינדיבידואלי, הוא מאוד כללי, אז אני... האינדיבידואליות שלי מתבטאת הרבה ברגש שלי. אני אדם שאוהב את זה. זה דבר טוב, זה דבר חשוב. ואם אין לי אשתי את הדבר הזה, זה כואב לי. איך אני ידע שאני אוהב את זה? רק אם אני מרגיש, כי זה לא תמיד ברשימה. במיוחד אם אני לא רגיל לעבוד עם הרגשות. אז מצד אחד זה אינפורמציה. מצד שני, זה מחבר אנשים. אני לא מציע להגיד לאישה, אחרי שאתה בטלפון איתה, פעם ראשונה, להגיד, אני אוהב אותך. זה קצת שימוש לרעל במילה. ויכול להיות שלהגיד כזה דבר לפני שאתה מציע נישואין, זה גם לא כל כך חכם. כי... גם כי מילים יוצרות, זאת אומרת, דיבור זה דבר. ברוך שאמר והיה עולם, אני מייצר מציאות דרך מילים, אז צריכים להיזהר מאוד מאוד מה אני אומר. אבל להגיד לבחורה, ואתה בתהליך, וטוב לך. ואתה רוצה שהיא תדע שזה טוב לך, כי אתה גם רוצה לשמוע כמה היא משתממת או מעוניינת, אז ודאי שאתה תרצה להגיד, מאוד נהניתי מהפגישה הקודמת. זה ממש, חזרתי הביתה והרגשתי ממש טוב. אתה רוצה גם לדעת אם זה נכון, אבל גם לשתף אותה. זה כאילו חלק של המסע ומתן. איפה את? עכשיו, אפשר להגיד איפה את. כן? 10 זה נישואין, 0 אני בורח. אני הגעתי ל-5.17. אז איפה את? והיא אומר, אני בחוץ. אבל, אז אפשר להגיד את זה ככה, ויש חבר'ה שזה עוזר להם. אני לא הייתי מציע לשתף את הבחורה, אבל אפשר להגיד, אני מאוד נהניתי, איך היה בשבילך? כי זה חלק של המסע ומתן, איפה את נמצאת? אוקיי? שאלות נוספות? אוקיי, okay. עכשיו, להמשיך בנושא של איך להשתמש בהם, ברור שאני רוצה להיות ער, אני לא רוצה בדיקה קפטנית. אני לא מציע לכם ללכת בפגישות שכל 5 דקות איפה אני נמצא. כמה האהבה המשיכה. זאת אומרת, הדברים האלו חייבים להיכנס ככל שאפשר לאיזושהי טבעיות. כן? ואני חושב שזה אולי כלל גדול בכל החיים. אנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון בין טבעיות וזרימה ובדיקה. אדם שרק זורם הוא בבעיה, אדם שתמיד בודק הוא בבעיה עוד יותר, הוא כל הזמן לא בחיים, הוא בבדיקה. לכן, מבחינת הרגשות, הייתי מציע שבדרך כלל אחרי פגישה, שאדם יושב, אני חושב על מה שהיה, אני גם הצעתי פעם שאם קשה לך לבד, או לפעמים עדיף שיהיה לך חבר, או אברך פה בישיבה, שכל עת לעת אתה יושב, אתה משתף אותו, אתה מקבל פידבק, ואתה איכשהו בודק מה הרגשות, ואז הייתי מציע שאתה בודק מה הרגשות לאור הערכים. מה שרשמתם, אם אתם זוכרים באחד הפגישות הראשונות, שיהיה לך לדעתי רשימות. עכשיו תיזהרו מהרשימות, אני לא... אבל שיהיה לך ברור, פחות או יותר, מה אתה מחפש. ואז, האם הרגשות האלו הם קשורים למה שאתה מצאת? האם זה בא בעקבות הפגישה? ופה, הזמן שלנו כמעט מסתיים, אני רוצה אולי להתייחס לנקודה מאוד מרכזית, וזה יופי. יופי חיצוני. שברור שהדבר הזה חשוב. הרי מה אומרים חז"ל? אסור לאדם לקדש אישה עד שירנה. אז מה הדבר הזה? זה אני לא כל כך רואה את הקדושה בזה, נכון? אני אמור ככה, לא כולנו ברמה של אברהם, אבינו, אתה ידעתי. פתאום, כמה שנים הוא נשוי, זה רמה שלו, אני לא הייתי מתחתן ככה, הלוואי שהייתי מגיע לזה. אבל חז"ל אומרים, גם תסתכל, שיהיה לך. אז זה מבטא שהצד החיצוני הוא חשוב. ויש אנשים שזה מאוד מאוד חשוב, וזה מקשה. ויש אנשים שזה לא כל כך חשוב, וזה בדרך כלל מכיר. וגם ברוך השם, בטעם וריח, אין להתווכח. אז כך שברוך השם שאתה מוצא בה משהו, שהוא אומר, טוב, היא מאוד... זה מזכיר לי איזשהו ילד שפעם נולד, והוא היה, מישהו אמר שהוא דומה ממש קופי של אכבר שהוציא אותו מהזבל, אתה מבין? הוא לא היה כזה יפה. והיו מסתובבים איתו וסיפרו לי שהיו מסתכלים ואומרים, יש לו שערות ארוכות, נכון? היו מוציאים משהו להגיד. אז לא, לכל אדם יש את הטעם שלו, ואני הייתי מציע אולי לחלק את זה לאור מה שאני למדתי, יופי לשלושה חלקים. יש יופי משגע. יש אנשים שמסתכלים על יופי מסוים אצל אישה מסוימת שאסור להסתכל, אז בוא נגיד תיאורטי, ו... לא טוב לו, מאוד טוב לו, אבל לא טוב שטוב לו. זאת אומרת, הוא מוצא שמשהו משתבש מהיופי הזה. ויש יופי לפעמים שזה בדיוק להפך, שרואים דבר ויש איזשהו רתיעה. ויש... בין ובין. אני הייתי מציע שבדרך כלל לא לחפש לא שמה ולא שמה. והסיבה היא ששמה בשתי המקום, שתי הקטגוריות האלו, הרגש מאוד חזק. מה? אחד ביופי שלה. אחד שאתה משתגע והשני שאתה משתגע. אבל בכיוון ההפוך. אז הבעיה היא... שבשתי הקצוות הרגש עלול להשתלט. ולכן הייתי מציע לכם למצוא מישהי מאוד יפה בעיניך, שאתה עדיין מוצא שאתה יכול לדבר איתה. זאת אומרת, שיהיה טוב. אבל פה הייתי מזהיר, או לשתף אתכם ברעיון נוסף. וזה בא מסיפור אמיתי, של בן אדם שפעם סיפר על בחורה שהוא פגש באיזשהו מחנה, שמחנה מעורבת, שהיא הייתה לצערה תכלית הכיור. היא הייתה מאוד מכוערת. והוא מצא את עצמו קשה להסתכל עליה. והוא סיפר אחרי חודש וחצי חוויה מעניינת, שהוא היה במסיבת הסיום של המחנה, ו-30 מטר שם בערב, בלילה, היה איזשהו מדורה, ופתאום עוברת איזשהו בחורה, והוא מתמלא עם איזשהו חיבה ומשיכה, לא חס ושלום, אבל תחושה של חום וקרבה לבחורה שעוברת, סילואט כזה, מדורה, בחורה, והוא יושב יפה, ופתאום מה הוא תופס? זה אותה בחורה. מה קרה? חודש וחצי, מקושי להסתכל, למצב שהוא אומר, איזה בחורה נפלאה, אני חיבה מאוד עמוקה. וכאשר הוא חשב על זה, הוא גילה את הדבר הזה, שככל שהקשר שלי עם בן אדם הוא חיצוני ולא פנימי, החיצוניות שולטת. ולכן אני מתרשם, לכן עיניים רעות ולב חומד, ולא תותרו אחרי החיצוניות של העיניים, ככל שהקשר יותר הדוק, יותר אמיתי, הקשר הוא משפיע מאוד על הרגש. כי מה הוא גילה? שבמשך הקיץ הם עבדו הרבה ביחד, והוא גילה אישה עם נשמה אדירה, אישה מלאת חן וחסד ונתינה וחום ואהבה טבעי ששופט, והוא היה מוקסם ממנה. עכשיו, זה לא הופך אותה מבחינתו, אם אתה היית שואל אותה, שהיא מלכת היופי. אבל הוא גילה שבעצם ככל שהפנימיות גוברת, אז הצד החיצוני מבחינת עוצמתה מקבל את מהותו מהקשר הפנימי. ולכן האישה היפה ביותר בעולם בדרך כלל, אם הקשר בעזרת השם תעמיק ותגיע לעוצמות אמיתיות, אז בדרך כלל מוציאים שהאישה היפה ביותר על אמת זאת אשתך. אז אם אתה מישהו ישאל, אבל חיצוני מה, אז אתה עדיין מסוגל להגיד, אבל זה לא מושך כמו שזה פעם היה. עכשיו, זה דבר שאני לא אחתום עליו, כי כל אדם הוא עולם ומלואו, אבל רוב בני אדם יגידו לך שזה התהליך הטבעי, ולכן אם אתה בוחר בחורה שנעים להיות איתה, ולא יפה להגיד, אבל נעים להסתכל עליה מבחינתך, אז לדעתי זה מספיק. כי אם אתה בונה את הקשר טוב, הדבר היפה הזה, הדבר הנעים הזה, הוא יקבל את המימד הנכון. אם יש משהו פיזי שמפריע, ומאוד מפריע, אפשר לקחת צעדים, ולפעמים דברים כאלו אפשר לתקן אותם, אבל אם הוא דבר שמאוד מפריע, על אף גודל הנשמה ואת את גודל החיבור, לפעמים צריכים לבדוק טוב טוב, כי לפעמים הדבר הזה מפריע. אבל עוד פעם, החיצוניות הזאת בדרך כלל מושפעת מהפנימיות. אוקיי, שאלות או הערות על החלק הזה? אז מחליטים בכל מיני סיבות, חלק מהם נכונות, חלק לא, ולכן צריכים הרבה סייעתא דשמיא.